קבלת התורה, הרב חיים הורוביץ בפאנל חיזוק מיוחד עם מגידי המישרים, הרב שלמה לוינשטיין, הרב מנחם שטיין והרב יחזקאל מנת.
כן, ואנו בתוכנית קבלת התורה, ממש בשעות הכל כך מיוחדות לפני היום המיוחד הזה, והייתי באולפן הרב שלמה לוינשטיין, הרב מנחם שטיין, הרב יחזקאל מנת, שהתריכו עצמם בימים כל כך חשובים למען כלל ישראל ואתם המאזינים. ודיברנו פה ועסקנו בחשיבות היום בלידה המיוחדת, בקשרי האהבה, בהוויה הזו שתורה זה לא עוד חיבור, אלא זה החיבור בעצמו, וזו היהדות עצמה, וזו התורה עצמה, וזה בורא עולם. הרב יחזקאל מנת, הזווית שלך על אי ההזכור של הדברים בצורה מפורשת בתורה.
כן, אנחנו יודעים שמשתמשים בביטוי מתן תורה, וקודש הבריך הוא אכן נתן את התורה, אין ספק בכך. אבל הבעיה או הנקודה או הנושא הוא קבלת התורה. כי אבא נותן מתנה, אבא נותן את המתנה, אבל יש כאלה שמקבלים את המתנה ויש כאלה שדוחים אותה. יש כאלה שראויים לכך, יש כאלה שלא ראויים לכך. אז מכיוון שבאמת העיקר הוא קבלת התורה, וכפי שהמשנה אומרת במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, כי משה זה משה, אז העניין של חג השבועות, לו היה מוזכר בתורה שקודש הבריך הוא נתן תורה, היינו חושבים שבזה אפשר לסיים, הוא נתן, ואנחנו מריעים לו וקוראים הידד ואוכלים עוגות וכל המנהגים שהוזכרו כאן, אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא הקבלה של התורה. חז"ל אומרים, זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. זה אחד המשפטים שכשקוראים אותם, זה מעורר חלחלה. אנחנו מדברים על התורה שהיא פסגת הקדושה ופסגת האמת שאפשר, בן אנוש יכול להבין רק חלק קטן ממנה, ופתאום חז"ל משתמשים בביטוי כל כך קיצוני, לא זכה, נעשית לו סם המוות, על התורה הקדושה. הרי גם על האישה אמרו חז"ל, זכה עזר, לא זכה כנגדו. ויש רבים שטועים לחשוב שהכוונה שאם יש לו מזל, אז הוא מצא אישה שהיא עזר, ואם אין לו מזל, מצא אישה כנגדו. לו זו הייתה כוונת חז"ל, לא נאמר פה דבר, כי גם אם יש לה מזל, אז היא מצאה בעל מוצלח, ואם לא, אז לא. אלא הכוונה על כוחך שאם האדם זיקח את עצמו ומזקח את מידותיו, אז כל אישה אמורה להיות לו לעזר. ואם לא, האישה היא כנראה כנגדו. והוא הדין התורה. התורה היא לא דבר שכל אחד יכול לקבל אותו. קודש הבריך הוא נתן, השאלה אם אתה מקבל. ומכיוון שזה דבר פרטי של כל אחד, אז התורה לא מזכירה את זה, היא לא תזכיר, כי זה תלוי בך. אנחנו יודעים שמברכים על ברכות, מברכים על כל מצווה שעושים, לא מברכים על מצוות שבין אדם לחברו. אני עושה חסד עם מישהו, אני נותן צדקה לעני, אני לא מברך. למה? אז אומרים הראשונים, מכיוון שלא בטוח שהוא יקבל, ואם הוא לא יקבל, אז בעצם לא קיימת את המצווה, אז על מה בירכת?
זה לא תלוי רק בי.
זה לא תלוי רק בה. ולכן, הנקודה הזו היא אותם הקניינים, 48 קניינים שאנחנו טיפסנו אליהם במשך ימי הספירה שאנחנו מסיימים ממש הערב בספירה האחרונה של 7 שבועות. אנחנו טיפסנו 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. כל אחד שמעיין רואה כמה עבודה האדם צריך כדי להיות כלי קיבול, ואם לא, אז לא. חז"ל שואלים מדרש תנחומה, פרשת נוח, מדרש ידוע, למה מצד אחד אנחנו אומרים שקפה עליהם הר כגיגית, ומצד שני אנחנו יודעים שעם ישראל אמרו בחפץ לב נעשה ונשמע, אז או נעשה ונשמע או קפה הר כגיגית. עונה המדרש ואומר, תורה שבכתב, על זה נאמר, נעשה ונשמע, על זה, סליחה, על זה הם קיבלו, כן, זה הם קיבלו, נעשה ונשמע. לעומת זאת, תורה שבעל פה, על זה היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית, אומר המדרש, מכיוון שאין לומד אותה, אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ובכל נפשו, מה קשורה אהבה לתורה שבעל פה? היסוד של תורה שבעל פה זה פרטים, זה כל העניין, תורה שבכתב זה כללים, לכן זה קל יותר. תורה שבעל פה זה ירידה לפרטי פרטים, כמו שהזכירו קודם לכן, עד הפרטים הכי הכי קטנים, פרטים זה אהבה. רק מישהו שאוהב מישהו אחר יורד לפרטים של החיים שלו. סתם בני אדם, סתם חברים, מכירים אותם באופן כללי. כמה עמל זה דורש? כמה מאמץ זה דורש? העבודה הזו והמאמץ הזה והירידה לפרטים היא בעצם קבלת התורה שלנו. וזה כל אחד נעשה בצורה אחרת ובזמן אחר. קודש בריך הוא נותן את התורה, אבל מהרגע שקודש בריך הוא נתן, יש יהודי שקיבל אותה באותו יום, יש יהודי שזה לקח לו שבוע לקבל אותה, ויש יהודי שזה לוקח לו לפעמים כמה שנים לקבל אותה.
תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ואיתו. אני נתתי, עכשיו אתה מכשיר את עצמך להיות מקבל.
אז זהו, הרוצה זה היה נשמע קל, אבל הרצון הזה מלווה בהרבה עבודה, וכך אני בזמנו שמעתי מרבותיי, שזו הסיבה שלא הוזכרה, לא הוזכר האירוע של מתן תורה ביום הזה, אף על פי שזה מה שקרה באמת בפועל.
ישר כוח גדול. הרב שלמה לוינשטיין, מהזווית שלך.
אני חושב אותם הדברים פחות או יותר, רק א', בקשר למה שהרב יחזקאל אמר, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. הרי כולם שואלים, בגמרא כתוב, שאם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו שם תהה קבורתכם, אז מה זה שם? זה צריך להיות פה. הרי הוא הרים את הר באוויר, והוא איים עליהם, שאם לא מקבלים את התורה, אז כאן, למה כתוב שם תהה קבורתכם? אז התירוץ המפורסם הוא שהדחיינות היא הקבורה של הבן אדם. עכשיו אני אין לי זמן, בעזרת השם, אני בבין הזמני.
שפנה שני.
בקיצור, עד הכהיל אל בלבטים, ומהכהיל אל בלבטים זה כבר לא רחוק לבית הקברות. אז שם זה תהה קבורתכם. זה התירוץ הידוע, רב חיים שמואל לויץ. רב ראובן קרלינשטיין, בזה אני מתחבר למה שהרב מר יחזקאל, רב ראובן קרלינשטיין היה אומר, היה יכול לחשוב אדם שמה שהקדוש ברוך הוא איים על עם ישראל, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו שם תהה קבורתכם, זה היה באותו מעמד. כאילו, אתם רוצים או לא רוצים? תחליטו עכשיו. אמר, לא, לא. עכשיו קיבלתם? זה בסדר. אבל אם בעוד 200 שנה תחליטו שנמאס לכם, שם תהה קבורתכם. ואם זה יהיה בעוד 2,000 שנה, אז שם תהה קבורתכם. אין לברוח מהעסק הזה, וזה לשני הצדדים. הרי התוספות שואל, במסכת שבת פי ח', למה היה צריך לקפות עליהם את הר כגיגית? הרי הם אמרו נעשה ונשמע, אז מה הלחץ? כאילו, מה? ותוספות אומר, אולי הם יפחדו מהקולות והברקים, ויש תירוץ של התנחומה, שזה עניין של, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אבל המהר"ל אומר, יש דין בתורה, שאם אדם לקח אישה בעל כורחה, אז הוא צריך לשלם כנס, ולא תהיה לאישה כל ימיו. לא יוכל שלך כל ימיו. אין דבר כזה. הוא חייב לה. עין היא איתה מכוערת, ועכשיו היא גם חולה, והיא מוקד שכין. אדוני, רצית? זה שלך. משל למה הדבר דומה? שמעתי פעם הרב נויגר של, אדם הלך ליד קונדיטוריה, הוא רואה עוגה יפה, נכנס לדבר, תעשה לי טובה, תן לי, אני רעב. הוא אמר לו, אבל הקונדיטוריה, שום בעיה, 20 שקל, וזה שלך. אמר, אין לי כסף, אני נורא רעב. אמר לו, אמרתי לך, אני פה בשביל להרוויח, אני לא... והוא אומר לו, אבל אתה עושה לי טובה, אבל... לא, אני לא נותן לך. ואז הוא הוציא אקדח, אתה נותן לי את זה או לא? אמר לו, לא אמרת לי שיש לך איך לשכנע אותי, אז אין בעיה, כך. הוא נותן לו, הוא עושה ביס, מחזיר לו את זה חזרה. עכשיו, הוא קרא לשוטרים, עשו לו משפט, לגנב הזה. השופט פסק, פסק הלכה. מה? העונש שלך... זה שאת העוגה הזאת עכשיו תמשיך לאכול. אומר ההוא, סליחה, עבר חודשיים, זה גועת גבינה, זה כבר...
כבר מחמצת.
עבר זמנו כבר, זה לא... זה פג תוקף. אמר לו, אדוני, רצית? עד כדי כך? תאכל. אדם שלקח אישה בעל כורחה, לא יוכל שלך. רצית? זה שלך. אמר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא, ידע שאנחנו הרי נעשה כל מיני צרות. אז הוא נעל את עצמו בתוך זה. כי אם הוא היה אומר לה, את רוצים, אנחנו נגיד כן, והכל בסדר, וזה... מה לא, לא. עכשיו אני אונס אתכם. ואז יש לי את הדין, שלא יוכל שלך כל ימיו. שזה הקדוש ברוך הוא עשה.
ככה
המהר"ל מתרץ. לענייננו, מה שדובר כאן, למה אין לזה כתובת, אין לזה זמן, אין לזה תאריך, ויותר מזה, כשאברהם אבינו דיבר עם... כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אתן לזרחה את כל ארץ ישראל. הוא בא אל יצחק ואומר לו, והקימותי את בריתי איתך, כלומר את מה שהבטחתי לאבא שלך, את ארץ ישראל אתן לך. בא לי יעקב ואומר לו, הארץ אשר אתה שוכב אליה, לך אתננו לזרחה. כאילו, הוא מדבר עם שלושת האבות, ואין אזכור פעם אחת לתורה. רק ארץ ישראל? אומר הרב פינקו, זכר צדיק לברכה, כשאדם רוצה להתחתן, מפגישים אותו עם איזה בחורה, שביררו, וזה מתאים לכאורה, הם נפגשים, מצאו חן. מה השלב הבא? וורט. מה זה המילה הזאת? וורט בעברית זה מילה. כאילו, זה ביידיש, מילה. אז מה זה המילה הזאת? התשובה היא, הוא אומר לה, הוא נותן לה את המילה שלו, אני אתחתן איתך. זה הוורט. אחר כך בתנועים. מה, איך נסדר את העניינים? אז אבא שלה מתחייב ככה, אבא שלו מתחייב ככה. ואז מגיעה החתונה, ובחתונה יש גם כתובה. מה זה הכתובה? הכתובה זה, היא מתחייבת לתת לו כך וכך וכך וכך, זאת אומרת, לעשות בשבילו, הוא מתחייב כנגד זה, לתת לה, לעשות בשבילה, זה וזה וזה. איפה כתוב שזוג שמתחתנים צריכים גם לדבר ביניהם? כתוב? לא, אבל זה לא זוג. כשהוא אמר לה, אני אתחתן איתך, זה כולל שהוא ידבר איתה, והוא יכבד אותה, זה הדברים המינימליים, אם לא, זה לא נישואין. אומר הרב פינקוס, כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם האבות, הוא אמר להם רק דבר אחד, אני אביא אתכם אליי הביתה. ארץ ישראל זה הבית שלי, אני אביא אתכם אליי הביתה. מה נעשה שם, איך נסתדר? חכו, נגיע לתורה, ניתן לכם את התורה, ושם כתוב גם את כל התנאים, את איך זה, מה אתה תיתן לי, מה אני אתן לך. אבל זה לא ייתכן בעולם שאדם יגיד לאישה, בואי נעשה עסק. את תבשלי, ואני בעד זה אקנה לך תכשיט. את תנקי, ואני בעד זה אקנה לך סמלה. זה לא אישה, זה שפחה. זה לא זה. זה לא הנקודה. הנקודה זה לחיות עם הקדוש ברוך הוא, וזה כמו שאמרו הרב שטיין והרב מנת. זה דבר שהוא יומיומי, זה לא שייך ליום מסוים, זה כל הזמן, זה החיים. מישהו פעם שאל, מה זה שבת? כאילו, מה אני אמור לעשות בשבת? כאילו, יש מצווה להתפלל, יש קריאת התורה, יש אוכל, יש קידוש, ג'ונט, יש גם קידוש. וגם לישון, נכון? גם זה מצווה גדולה לישון, יש מחמירים בזה מאוד. ועכשיו השאלה, אבל מה זה שבת? אתה כל הזמן דיברתי איתי עכשיו על פרטים. הפרט הזה זה לאכול, והפרט הזה זה לישון. מה זה השבת הזאת? התשובה היא, שבת זה יום שאנחנו עכשיו חיים עם הקדוש ברוך הוא. היום הזה אסור לעשות מלאכה, היום רק אנחנו ביחד, זה הכל. לשבת וליהנות עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש כמו בבית. בבית,
עם תוככי הארמון.
כן, וזה עבודה שלא נגמרת אף פעם, ולא מתחילה אף פעם, זה כל הזמן.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד
שם. עכשיו איתכם, קבלת התורה, עם הרב חיים הורוביץ ומגידי המישרים.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
רוצים לזכות בחופשה משפחתית חלומית בבנסקו שבבולגריה? בחרו לעשות טוב, צברו נקודות ואולי תזכו. התקשרו עכשיו, כוכבית 3138, קוקה קולה, הטעם האמיתי. תקופת הפעילות מאלף בסיוון ועד כפה לפלאב, תשע"ט, 4 ביוני עד 22 באוגוסט 2019. ההשתתפות בפעילות מותרת מעל גיל 15, כפוף לתקנון הפעילות. מבצע באופטיקה אלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון, ימים אחרונים.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
בזול. כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
אני... אפשר שנייה? אני ממש ממליץ לך על אלדן.
90% שגם המוסכניק שלך ימליץ על אלדן.
9 מתוך 10 לקוחות ממליצים על חוויית השירות האישית והאנושית באלדן. גם אחרי הרכישה, הרכבים האיכותיים, אפשרויות הטריידין המרה ותנאי המימון הנוחים. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003.
לפני כולם. ראיתי קיבוץ השלושה. איזי דנט, מהפכת טיפולי השיניים במזרח אירופה, על ידי צוות רופאים מומחה במרפאות מפוארות, עם הציוד המתקדם ביותר ובאחריות מלאה. התקשרו עכשיו, איזי דנט, כוכבית 9927.
חסד לאלפים, קונים בזול, קונים הכל. חסד לאלפים, קונים לך בזול.
חסד לאלפים, הרשת הזולה בביתר עילית ובירושלים, צמוד לקניון רמות.
קונים הכי בזול.
מאפרת מקצועית תוכלי למצוא ברגע, אבל לא לכל אחת יש את הבלנטי. חדש מבית אקריל, מכללת בלנטי. המכללה המקיפה לכל מקצועות הביוטי עם הקורסים המבוקשים ביותר. הקורס המקיף לאיפור מבית בועז שטיין. הקורס הבלעדי לאיפור בארברש. עיצוב שיער, לק, ג'ל, כימיה ועוד. אם יש לך את הכישרון בעולם הביוטי, כדאי שתכירי. בלנטי, ההרשמה בעיצומה. 077-40-70-201. בלנטי, זה קורס. כל היופי.
עכשיו איתכם, קבלת התורה עם הרב חיים הורוביץ ומגידי המישרים.
שבנו אליכם ואנחנו כאן בתוכנית קבלת התורה. יש לנו מבחים שזכו לשבת בכולל, בחורי ישיבה בכלל שלומדים בעולם הישיבות, נמצאים בליגיונו של מלך, בתערה, בקדושה, ללא עול. אבל ישנם יהודים ורבים הם שהם לא בתוך הכולל ולא בתוך הישיבה, והם עצים רצים ללחמם ולסיכויי הרבים שלהם ולפעילות שלהם ולפוליטיקה או סתם עבודה כלשהי. וכולנו, כל בית מדרש צריך חיזוק, קל וחומר מי שהבית מדרש הוא נמשך מכוחו, אבל הוא לא כל היום שם. איזו אנקדוטה, הרב שטיין, ככה חיזוק לניצול הזמן.
מה היה עם אבא שלי? לי היה אבא שהיה ניצול שואה, זכה ללמוד בישיבה תושנד, היה בטרנסילבניה אצל המערם בריסק. היה נכנס ויוצא אצל האדמור מצטמר, קלוז', הרבי יויליש קראו לו, ואצל הרבנים לבית דייג' ועוד ועוד. הוא היה סוחר, היה בא ממשפחה של רבנים, תלמידי החתם סופר ממש מובקים, סבו היה ממש תלמיד מובק של הכתב סופר, לבעל הבעל הבאר מוישר, מוישה שטיין. אבל הוא עם עוד איזה יצאו לעולם העסקים, והוא ניהל עסק גדול מאוד בפתח תקווה, והייתי רואה אותו כשמתפלל איתו בבתי מדרש שונים, שהגיע הציבור נגיד בשבת למקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך, והוא התחיל לומר מתי תמלוך בציון, דמעות על הפלטה של השולחן נשרו לו. הייתי שואל אותו, אבא, אתה חוב חובבי ציון, טקסטיל, עסקים, דרום תל אביב, כפר גלעדי, נחלת בנימין, מה לך ולבדמעות על מתי תמלוך בציון? אשרי יושבי ביסך או בסליחס, התחילו בסליחות הראשונות, רק החזן התחיל אשרי. מיד, שפע של דמעות, סליחס, רטט. היה לוקח אותי ב-4 לפנות בוקר בסליחות של ערב ראש השונה ממש, נוחים לאדמו מזי בצ'וי ברחוב הס 11. איזה חרדת קודש, הייתי ילד, קלטתי שם דברים, למרות שלא הבנתי מילה מה הם מדברים שם, אבל ראיתי אנשים, הרבה ניצולי שואה, שאספו אותם, האדמור מזידת שואי ורבי נשי יצחוק מאיר אייכנשטיין, ליקט שם. אז הוא צחק, אני מרגיש שהתשובה היא כזאת. וזה נקודת חיזוק, נקודת דחיפה, גם למי שאין תורתו אומנותו, והוא חי בחיי המעשה. איפה הקביעות שלו נמצאת? האם יש לו, אני קורא לזה, מודעות נשמתית? סטייפלר אמר לרב קלפולץ, הוא הוציא סדרת ספרים, חסיד בלז, סיפורי בדין של מעלה. סדרת סיפורים נוראים, והוא עודד אותו. תוסיף את זה. למה? אתה יודע מה מחלת הדור? שקועים בצלחת. שקועים ואין מודעות שהגוף שלי זה מעטפת. דבר שהיה א' ב' אלפי שנים, הפך להיות נדחק הצידה, מה שויזואלי, מה שמצטלם טוב באלבום, באלבום הדיגיטלי, מה שמהווה יחצני, זה אני. הרגשות, מוחש. כשאתה תוציא את הספרים על בדין של מעלה, היה לו מזמן חלום, אני לא רוצה לפרט אותו עכשיו, שהבן שלי אוריה, אתה זוכר טוב את אוריה. סיפור שלם, היה זה סיפור בא לחזק ולבקש שאשתי, כלומר אמא שלו, תתפלל טוב מול הנרות בחנוכה. שלוש פעמים הוא בא לחבר שלו שיודע לנו, כדי שהוא יתחזק ויתחזק, מחמת איזושהי סיבה שהייתה באותו זמן, כבר שבחנוכה הוא הודיע לו, פתוחים השערים בשמיים להצלחה, בתפילה על, 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 על העניינים של חינוך הילדים בתורה ועירת שמיים, נר השם נשמת אדם. הוא אומר, תעשה לי טובה, אני מבקש לך, תפנה לאמא שלי. למה? כיוון שהילד הזה צריך עכשיו איזשהו חיזוק, והילד שלי זה הרגליים שלי, זה נותן לי את הגובה, את הברה קרה דאבוע, ברה מזכה אבא. אני מרגיש שכרגע הוא צריך חיזוק, חנוכה עוד כמה ימים, תבקש ממנה שהיא תתפלל מול הנרות שמונה לילות, כדי שתוריד דמעות, כבר שזה הזמן שאני מחדש לך חידוש, מגלה לך סוד, קוראים לו שלומי, שערים בחנוכה פתוחים להצלחה, לתפילה בחינוך הילדים. בהתחלה הוא לא התייחס לזה פעמיים ראשונות אחרי שזה פעם שלישית, הוא כבר צעק עליו ככה, בפנים זועפות, חבר הכי טוב שלו, שליווה אותו לכל אורך הדרך. תגיד לי, שלומי, אתה חבר אתה? אתה יודע כמה קשה לקבל רשות מבדין של מעלה, להופיע בחלום למישהו בעולם הזה? יש לי זכויות, הוא לא פרט איזה. שהוא סבל שש שנים ולא התלונן ולא צעק, מה, למה? לא מבא את ביסורים, הכל ברחמנותו האינסופית של תתה. תפנה כבר, היום בערב נראשון. מה אתה מתעכב? הוא כמובן נבעל, תלפן אליי, להודיע לי מה שקורה פה. הוא גם שאל אותו, דרך אגב, איפה הפאג'? הרי הוא הלך שש שנים עם רטייה על העין, כן. כשעקרו לו את העין, היה לו ניתוח. עקרו לו את העין, הוא היה הולך עם עין אחת. ובחלום הוא רואה אותו עם שתי עיניים יפות כאלה, יפות. אז שלומי שליווה אותו, והיה רגיל לראות אותו בכל הטיפולים, בכל זה עם השימה. רטייה, שאל אותו, איפה הפאג' אוריה? אז כנראה ספונטנית הוא. זאת אומרת, תגיד לי, גם אתה נשתפת בעולם החומר? הבן אדם זה הגוף שלו, הגוף נמצא בבור. אני רואה פי אלף ממך. אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. האור, הבשר זה לבוש. זה מחליפים לו לב, זה מחליפים לו כבד, זה מחליפים לו כליה. אני רואה פי אלף. כשהנשמה בתוך הגוף, היא רואה דרך משקפת שנקראת רשתית, קרנית, אישון. אני בחוץ, מה קרה לך? גם אתה נשתפת בזה. אני רואה פי אלף ממך, ואז הוא הסתלק לו מהחלום. כשהייתה... אבא שלי היה בדור, לא הרבה שנים. הסטייפלר אמר שדור שלפני השואה ודור שאחרי השואה זה נפילה של 10 דורות במכה אחת. מכאן מתחיל הניתוק הזה. הוא חייב ללכת לשיעור. עושה טובה. הם חוו את המציאות הנשמתית. נשמת ישראל זה אות בספר תורה. הם חוו את זה, הם ידעו זאת האמת. מתי תמלוך בציון? אני צריך מזון, אני צריך מזון לגוף, חלבונים, פחממות. פי אלף, אני צריך מזון לנשמה שלי. לכו לחמו בלחמי, המצוות, התורה, ידיעת פרטי ההלכה. זה הלחם של המציאות הנצחית שלי. אני אבוא בלי... כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל זה אלה חרולים ודרדרים וקוצים. תכניס מזון שם. התורה נקראת מים, יערוף כמתר לקחי, תזל קטל אמרתי. הם היה להם מודעות, לכן לפעמים קשה. שקועים בעולם הצלחות, בעולם הביזנס. בעולם האקדמיה, בעולם החומרנות והשואו והטיולים והמלונות. אז הפתרון הוא, כמו שרב חצקל אברמסקי מביא בספר פניני, הרב אברמסקי מביא, שהוא הביא על דרך רמז כמובן, זה, הוא הדגיש 20 פעם, זה לא פשט, הוא לא אהב לשמוע את זה, אבל רמז זה יכול להיות. לפעמים המים מרים, הגיעו למקום שמים מרים, מרה. אין לו חשק לתוספות, לגמרה, הוא הרבה יותר רוצה לשמוע קווי נייס, חדשות, אירועים, אתמול שאלו אותי, הבחור הזה התמכר לחדש של נייס, הוא לא יכול לצאת מזה, אימא לילד בן 14 וחצי. מה עושים איתו? כל רגע פנוי מהישיבה בטלפון ציבורי מתקשר. איך יוצאים? מושכים אותו דברים אחרים, והמים הם לא כל כך מתוקים לו, מסברים לו זה מתוק. לי זה לא מתוק, כמו אותו אחד ששאל את הרב שטיימן. הרב, זה פיצה, זה גלידה, אצלי זה לא מתוק. הוא אומר, תשמע, זה מתוק, השומה התחתונה מתוק. יש לך פצעים בפה. מי שיש לו הרבה פצעים בפה, לא מרגיש את המתיקות. בוא נתקן את הפצעים, במילים שלנו, בוא נצא מהמצריות שדוחה אלוקות, גאווה ופריצות, גורם לדחיקת רגלי שכינה, לא תרגיש את אלוקיך לעולם. אז מה בכל זאת עושים? פגע בך מנובל זה, ויורהו השם עץ, כשבאו למראה והמים היו מרים, התוספות לא מושך, השיעור של המגיד שיעור לא מושך אותך, הדפים האלה לא מושכים אותך, רק שטויות והבלים. השם נתן לו עץ, עץ, אומר רב חצקל, לא מתאים, זה גאון ליטאי וכאלה וורטים, אבל אומר זה דרך עצה. וישלך אל המים וימתקו המים. תפיל את עצמך פנימה. וישלך אל המים. אתה תראה עם הזמן שזה מתוק. וזה אומרים לנו, מאות שומעים, אולי אלפים. באתי לשיעור תורה כיוון שאשתו לחצה אותו, לא היה נעים לו, באת... אחרי זה הוא השתנה לגמרי. מגיד שיעור פה במרכז בבני ברק, המגדלים הגדולים האלה של בסר, משהו כזה. הוא היה עורך דין עם מה שנקרא כיפת גרוש, לא קשור בכלל, אחד היה שם חילוני. אבל לא היה נעים לו, כל החברה אמרו, שמה זה דבר אינטלקטואלי, דבר משפטי, דבר ממוני בו.
היום, טרנד,
היום כיפה גדולה, מתפלל בכוונה, ציציר, עורך דין בכיר. למה? ויש לך למים. פשוט תבין, זה החיים שלך. תתחבר. אתה תתמגנט לזה. בינתיים יש איזה פלטה שחוצצת את השדה המגנטי. אתה יודע שהבורא נקרא מגנט. כך מגדיר המסילת ישרים. אבן השואבת. ונשמת ישראל זה ברזל. המצב הנורמטיבי של יהודי עם הבורא זה דווקא נפשי אחריך.
חבוק או דבוק או בוך.
דבוק או בוך. אני נחשפו. רק מה? אם תשים פלטה של עץ בין הברזל לבין המגנט, חוצץ. תשמע, טיפול פנימה. תראה שאתה נשאב לזה. לכן, תבין, זה החיים שלך, תאמין לנו. עם ישראל לא משקר, תיכנס פנימה, תוסיף עוד שיעור. אתה תרגיש שמשהו בנשמה שלך מזכיר. לנו במדרשה בפתח תקווה היה איזה מיליונר מראש העין, שם שיקון הסלעים, השכונה שלה. פתאום הוא בא להתחזק. והחברותה אומר לראש מדרשה, תשמע, הוא בוכה, אילן בוכה. בא ראש מדרשה, זה מזכיר לי משהו. מה קרה? לא יודע, זה ממלא אותי, אני לא יודע. המילים האלה, שניים אוחזים, רובו מיד תשלום מכפל, קורא איתו מדרש רבה. זה מיליונר בן 47-8, בעל שדות ענקיים ושטחים ברחבי העולם. הכל היה לו. הם אומרים, יש לי הכל ואין לי כלום. בן כפר עם בת מלך. אתה לא נותן את התזונה למיכל הנכון. תכניס למיכל את התזונה האמיתית. בהתחלה זה נראה לך מגעיל, לא מושך, יבש, משהו מאוד מאוד. תיכנס. ותרגיש קשר.
ישר כוח הרב יחזקאל מנת, ככה היה נקודת החיזוק למתיקות התורה ולקביעת עיתים.
נאמר כך, יש הרי הלכה שאם אדם לא בירך ברכת התורה, אבל בירך ברכת אהבה רבה, הוא יוצא ידי חובת ברכת התורה, אבל בתנאי שמיד אחרי כן ילמד. כן. ברכת התורה זה לא נאמר, אבל על העבר הבא זה כן נאמר. שאלה מה העניין בזה? לכאורה יש לומר כך, ברכת התורה זו ברכה שהיא מיוחדת רק לתורה, נטו, כמו ברכת מצוות, כמו ברכות הנהנים, שזה ספציפית על המצווה ולא שום דבר נוסף לזה. ברכת העבר הבא היא ברכה שכוללת בתוכה עוד כל מיני נושאים חוץ מהתורה. עכשיו, לכאורה, ברכה שכוללת כל מיני נושאים, לא יכולה להיות ברכה לדבר ספציפי, כך לכאורה. אלא מה? אנחנו יודעים שיש לנו הלכה, וכך אנחנו הרי נוהגים מדי יום, שמבטלים תלמוד תורה למצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. אחרת, לכאורה, יש כלל של העוסק במצווה פטור מן המצווה. זאת אומרת, אדם שלומד תורה הוא עוסק במצווה, וברגע שהוא עוסק במצווה הוא צריך להיות פטור מלעשות מצווה אחרת. אבל הדין הוא לא כך. אם זו מצווה שאי אפשר להיעשות על ידי אחרים, אז הוא חייב להפסיק את לימוד התורה כדי לקיים את המצווה. ולמה? למה אין את הכלל של העוסק במצווה? לשון חכמינו הוא, מכיוון שזה העניין של לימוד תורה, הלומד על מנת לעשות. אם אדם לא יעשה את מה שהוא לומד, אם אדם לא יפעל ויעשה, אז גם לימוד התורה איננו לימוד תורה. מכאן אתה למד שיש מצב שבו אדם מקיים מצווה, יש שתי אפשרויות, או שהוא קיים את המצווה כמצווה, ויש לו שכר מצווה, אבל הוא גם יכול לעשות את המצווה, וזה יהפוך להיות לימוד תורה, אם הוא יפסיק בלימוד תורה, כדי לקיים את המצווה, בגלל שזה התנאי בלימוד תורה, שצריך ללמוד על מנת לעשות, אז ממילא עכשיו, הוא גם לומד תורה, וגם מקיים מצווה, אף על פי שבפועל הוא מקיים מצווה, אבל זה בעצם שני הדברים האלה ביחד. אז לכאורה, כשהרמב״ם כותב, היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. למה הרמב״ם צריך לומר ויחזור לתלמודו? הוא צריך לתת לנו הוראות מה לעשות כשאנחנו גומרים לעשות את המצווה. אלא הוא אומר לך דבר כזה, דע לך, אם אתה לומד תורה ואתה מפסיק את לימוד התורה בשביל קיום המצווה, או גם בשביל צורך פרנסה, או כפי שהזכרתם, זיכוי רבים, או כל פעילות אחרת, אבל אתה עושה את זה כי אתה מבין שזה מה שהתורה מצווה עליך לעשות, אתה תרוויח שכל מה שתעשה במשך היום נחשב לימוד תורה, בפועל, כי אתה בעצם מקיים את הלומד על מנת לעשות. אבל אם אתה מפסיק את הלימוד סתם ככה, כי הפסקת ללמוד, כי אתה לא רוצה ללמוד יותר, אחר כך תקיים איזה מצווה, המצווה הזו תקבל רק תואר של קיום מצווה, אבל לא תואר של תלמוד תורה. ולכן, אני חושב שיש פה איזושהי הערה מאוד מרחיבת לב.
אתה יחזור לתלמדו, זה סוג גם של הבטחה, שאם אתה עושה את זה כחלק מלימוד תורה, אז אתה ממשיך ללמוד בעצם, לא הפסקת אף פעם.
אז תוכל לחזור ללמוד.
כן.
אני חושב שכל יהודי יש לו משניות, יש לו חומש, פרשת שבוע, שלא לדבר, אם יכול ללמוד גמרא וכולי, ויש לו מספיק ריכוז לעשות את זה בין לבין. אבל אם באמת הוא יקבל על עצמו, שהוא לומד, הוא לומד, וכשהוא צריך לעשות את הדברים, הוא פשוט סוגר את הספר ועושה את הדברים, הוא ירוויח שכל יומו יהיה לימוד תורה. אם הוא לומד תורה בזמן מסוים, סוגר את הספר ועושה דברים אחרים, ואחר כך עושה את המצווה, אז הוא כי ירוויח מצווה ולא לימוד תורה. ולכן, העניין שלנו, בזה שהאדם קובע עיתים, זה לא רק שהוא מצליח להקדיש זמן מסוים ללימוד תורה, ובלי זה אין לו חיים.
כל הזמן שמחוץ לזה הוא גם חלק מתורה.
בדיוק, זה הרווח הגדול. ולכן, כשכל אדם מחזיק משניות אצלו בכיס, הוא מחזיק משהו, ויש לו רגע הפסקה, ויש לו רגע זמן, ויש לו רגע איזושהי נסיעה, והוא פותח, והוא לומד עכשיו משנה אחת, הוא לומד איזשהו חצי דף, הוא לומד איזשהו מדרש, הוא לומד איזשהו רשי, הוא מרוויח שהוא בעצם פורס את התורה על כל החיים שלו. וזה דבר קל, וזה דבר שניתן לעשות גם לאנשים עסוקים, ולוואי ו...
לא, בעיקר אם אתה מוציא את זה לאנשי עסקים, זה עסק טוב לכל דבר, אתה פשוט מוציא עסקה טובה. אתה לומד חצי שעה שעה בקביעות, אתה מרוויח יום שלם, אתה פשוט מוציא ביזנס.
זה נקרא לעסוק בדברי תורה.
יש תופעה באמת שראינו בעלי עסקים שהוציאו ספרים, יש כמה בעלי עסקים, דבר נפלא ביותר. יש מדען, קוראים לו דנד, ממש הוא נפלא מאוד, יהודי, איש עסקים, או באמת מספר ספרים על התורה, ודברים שבאמת הם שקרו בלימוד, וזה לא סותר.
הרב שלמה לוי
שלך. שחד רץ קצבי, גם כן, באמת דברים נפלאים, הוא מלוס אנג'לס,
כן,
באמת דברים נפלאים, רייזמן, באמת דברים, איש עסקים הוא קורא לעצמו בכל מקום.
אני ברשותכם, במקום לענות, אני רוצה לספר שני סיפורים קצרים. אחד, יש באלעד יהודי צדיק וקדוש, תלמיד חכם גדול, הרב אליעזר בן דוד. הוא איש חי רב פעלים, עשה דברים גדולים מאוד בעולמנו. יום אחד היה בבית חולים, הלכתי לבקר אותו, אז הוא אומר לי, אתה יודע, אני הייתי רב בארגנטינה הרבה שנים, ובארגנטינה כדורגל זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, אלא זה החיים בעצמם, כמו שכבודו אמר מקודם על ה...
להבדיל.
כן. אז הוא אומר, אני התפלאתי, מיליונים אנשים משתגעים על כדורגל. מה יש בדבר הזה? עד שהבנתי שהם צודקים, זה באמת הדבר הכי גדול בחיים. הוא אומר לי, בוא אני אסביר לך קודם כל מה זה כדורגל. הכדור עצמו זה חתיכת אור מנופח באוויר. עכשיו יש לך מגרש ויש שני שערים, ואתה צריך להכניס את הכדור לצד הזה, ואוי ואבוי אם זה ייכנס לשער ההוא. עוד דבר, חייב להיות על המגרש שופט. הוא יגיד מה חוקי, מה לא חוקי, מה צריך לעשות, מה לא צריך, זה חייב להיות. והדבר הכי חשוב מהכל, הכי חשוב מהכל. כשאתה הולך להכניס גול, ואתה צריך לעבור בין שני שחקנים, ולהעביר פה רגל ושם זה, אם באמצע תתחיל לחשוב על אשתך או על הכסף שלך, חבל לך על הזמן. גול לא ייכנס. אמרתי לו, טוב הרב, מה זה נוגע? אומר לי, אני אשאל אותך שאלה, מי היה הראשון שעשה כדורגל? אמרתי לו, הרב, אני לא בעניין, כאילו,
אני לא
בחיים לא שיחקתי כדורגל, אני לא, ועוד היסטוריה של כדורגל. אומר לי, לא, תחשוב טוב, מי היה הראשון שעשה כדורגל? אמרתי לו, הרב, אני לא יודע. אמר לי, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה זה אדם? חתיכת אור, ואיפך באפיו, נשמת חיים. זה הכדורגל.
הכדור הראשון.
עשה הקדוש ברוך הוא, חתיכת אור, מנופח, זהו זה. איפה המגרש? העולם הזה. עכשיו, אתה צריך, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, תורא את השער הזה, זה השער להשם. צדיקים יבואו בו. ותיזהר שלא תיכנס לשער ההוא. עכשיו, אתה לא יכול לעשות את זה לבד, אתה צריך קבוצה. יהודי לא יכול לגור באונלולו. הוא צריך לגור בין יהודים שומרי תורה ומצוות. הוא צריך מניין, הוא צריך שירותי דת, יש לו, זה לא.
חבוסה.
כן. חייב להיות לך עוד דבר, שיהיה לך רב, שופט חייב להיות על המגרש.
במגרש.
הוא יגיד לך מה מותר, מה אסור, איסור ויתר, תומה ותארה, השקפה, חייב להיות לך. אבל הכי חשוב מהכל, הכי חשוב מהכל, שלא תשכח בשביל מה באת. אם אתה הולך להכניס גול, אתה תתחיל לחשוב על דברים אחרים באמצע, כל לא ייכנס. זה סיפור אחד. סיפור שני, הייתי בלג בעומר באופקים, שם בחיידר עשו הדלקה. כשיצאתי, ליווה אותי אחד מהתושבים שם שהוא לא עלינו עיוור. והוא אמר לי, אני רוצה לספר לך סיפור. אמר לי, תדע לך שבגעש יש כאן ליד נתניה.
שפעים, שפעים. לפני נתניה.
אז יש שם חנות של אמצעי עזר לאנשים שלא רואים, שמתקשים בראייה. הוא אומר, אני הייתי בזמנו, הייתי הרבה פעמים אצלם, ובאמת יש להם מכשירים נפלאים. הוא אומר, צערי הרב, היום זה כבר לא, הוא לא צריך את זה. יש להם אחד המכשירים, כמו שולחן מחשב, יש מחשב, מתחת, איפה ששמים את המקלדת, זה, אתה שם שם ספר, וזה הרבה יותר משוכלל, זה נושא ימינה ושמאלה וקדימה ואחורה וכל הזה, אתה יכול, המחשב משקף את הספר, ואתה יכול להגיע עד גודל של אות למסך. ואיזה צבע שנוח לך לעיניים של אדם שמתקשה לראות, הוא אומר, בדרך כלל הכי נוח זה לבן על גבי שחור. אבל זה הפטנט. ואז הוא אומר לי, יש לו חבר שהלך שם לרכוש את המכשיר הזה. הוא נכנס, ואז אומרת לו, האחראית שם על החנות, סליחה, אני יכולה לשאול אותך שאלה? אמר לה, כן, מה השאלה? הוא אומר, תראה, היה פה שבוע שעבר, אחד שנראה כמוך, דתי חזק כזה, עם זקן, עם חליפה וזה. הוא התעניין גם על הדבר הזה, על המכשיר הזה, ואנחנו ראינו לו עם עיתון. שמנו את העיתון על התחתית, והתחלנו להזיז זה ימין השמאלה, והוא ראה את זה במחשב, וזה זה, זה מצא חן בעיניו, ואז הוא אמר, רק רגע. הוא יצא מהחנות, והוא חזר עם ספר קטן, היה כתוב על הספר, תלמוד בובלה. עכשיו, הוא הגיש את זה לזה, והוא שם את זה, ואז אני ראיתי במחשב אותיות שאני לא מכירה. אז כמובן היה אותיות רשי. והאיש הזה התיישב וראה את האותיות והתחיל לבכות. אמר, אוי, אוי הגמרא, אוי הגמרא. ואומרת, חצי שעה הוא ישב, הוא אמר, אוי הגמרא, וזהו, והוא קם והזמין את המכשיר והלך. אתה יכול להסביר לי מה היה פה?
מה פשר התופעה הזו?
הוא חשב, אחרי דקה הוא אמר לה, לא גברת, אני מצטער, לא נראה לי שאני יכול להסביר לך. כי על זה נאמר, תאמו וראו כי טוב השם. בלי לטעום את זה, איך אפשר? אז איך אמר רב שטיין?
כנסו לזה.
תכנס, תבין, וככל שאדם יותר מתרכז בדברים, הוא יודע יותר. הוא יודע יותר, אז נזכר מפה, נזכר משם, מקבל יותר טעם ויותר טעם, וכשמקבלים את הטעם, כבר אי אפשר להפסיק.
אנחנו מיד נגיע לחלקה האחרון של התוכנית.
עכשיו איתכם, קבלת התורה עם הרב חיים הורוביץ ומגידי המישרים.
תגיד, איך אתה בחשבון פשוט?
תאתגר אותי.
אז אם אני אספר לך על חשבון בנק משתלם, שיש בו עמלות נמוכות בלי ריבית, ניהול פשוט ובטוח ושליטה מלאה בהוצאות. באיזה בנק זה?
אפשר רמז?
כן. 700 סניפים בכל רחבי הארץ, אחד מהם בוודאי קרוב אליך.
קל, בנק הדואר. פשוט שווה.
יס! פותחים עכשיו חשבון בבנק הדואר ונהנים ממגוון יתרונות. פרטים בסניפי הדואר ובאתר. דואר ישראל. אלפי ילדים רעבים וחולים זקוקים לכם.
שלום, מדבר מנחם שם טוב, יושב ראש ארגון תכלית. כמי שמקדיש 20 שנה לנתינה במסירות ופוגש את המצוקה מקרוב, אני פונה עליכם אישית, תרמו לנו והיו שותפים במפעל התורה והחסד הגדול.
תכלית, חלוקת אלפי סלי מזון כל שבוע ליתומים ואלמנות. תכלית, הסעות לילדים חולי סרטן. תכלית, סיום השס העולמי. התרומה שלכם היא 100% צדקה. כוכבית 60-31.
הזמן שלך יקר? אז למה לנסוע למכללה אם אפשר לגור במכללה? חדש ובלעדי, מעונות חינם במכללה ירושלים. כן, מעונות חינם למצטרפות ללימודי תואר ראשון. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו 02-6750-724, כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
שלא מסובבים, הטילון עם הליבה שבפנים, טעים באקסטרים. ועכשיו חדש, אקסטרים ריבת חלב עם ליבה מפנקת. אקסטרים, בחשוד בדץ העדה החרדית.
מבצע באופטיקה אלתרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה אלתרין, כפוף התקנון, ימים אחרונים.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
לפני כולם, רהיטה קיבוץ השלושה.
אווירת שבועות מתחילה בווייט פיש של אושן גורמה. ווייט פיש של אושן גורמה בהשגחת הבדץ העדה החרדית, במרקם מיוחד ומתכון מנצח, להשיג בחנויות המובחרות.
הזמן שלך יקר? אז למה לנסוע למכללה אם אפשר לגור במכללה? חדש ובלעדי, מעונות חינם במכללה ירושלים. כן, מעונות חינם למצטרפות ללימודי תואר ראשון. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו 02-6750-724, כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
עכשיו איתכם, קבלת התורה עם הרב חיים הורוביץ ומגידי המישרים.
לחיתומה של תוכנית, אולי נעסוק כל אחד בדקות ספורות סביב הרעיון הזה של מנהגי החג, טעמי מנהגי החג, הרב שטיין.
טוב, מצחן בעיניי מאוד ככה, לאחרונה התחברתי לאיזשהו זווית שלא ראיתי אותה במקומות אחרים, ספר מטעמים, ישנו כזה ספר קדמון, הוא מביא על המנהג של מאכלי חלב, יש הרבה סיבות ידועות, שני תבשילים, כן. לא היה להם אפשרות לבשרי, הכל נטרף כתוצאה מדיני טרפות וכו'.
רוח, חלב.
גבנונים, הר סיני נקרא הר גבנונים, אבל עוד זווית, חלב זה אוכל של תינוקות. תינוק קטן שנולד, לא מרק עוף, לא מרק ירקות, כמה שזה יהיה עדין, רק חלב. אנחנו תינוקות שנולדו, גר שהתגייר כקטן שנולד, החתם סופר בחידושיו לעבוד עזר, הוא אומר, זה מרפסן איגרי, הוא נשאר בשאלה, מה המקור לזה? אבא ובת גויים, כן, רב שלהם, אבא בן 45, ביתו בת 25, התגיירו, גיור אמיתי. מצד עיקר הדין מותר להם להתחתן. לך תסביר לראש שלא מבין מה זה נשמה. אני לפעמים אומר את זה, תקנו לא לעשות את זה, אבל בעיקרון זה הדין, הוא שואל מה המקור לזה, זה נפקיר מדי לגילוי הרי, אז חזל אומרים את זה, ולא מביא מקור, תביא דוקומנטים, תביא מסמכים, מנלן. הוא שמח אולי, אולי מה הם מדרסים לה, יותרו בקרובות תהיהם, אבל תשמע, זה נפקיר מדי, ראש לא תורני יבין את זה. אני לפעמים אומר, שאני בא לקהל ואומר להם כזה דין, זו השאלה, אני חושב היחידה שאני מוצא, שככל שהקהל יותר דתי, מה שנקרא, יותר פרומרי, הוא מקל, פה הוא מקל גדול. וככל שהקהל יותר פתוח לעולם הגדול, פה הוא מחמיר גדול. אני מציג להם את השאלה הזו. מותר לג'ון להתחתן עם ג'ין? הם גרים בלוס אנג'לס, הם שניהם התחזקו עד מאוד, ובאמת כמו רות המאביה. מצד עיקר הדין, מותר לאבא בן ה-45 להתחתן עם ביתו בת ה-25? ככל שהוא יותר פתוח לעולם, כבוד הרב, אתה בן אדם דתי. מה זה גילוי הרי? אבא ובת? וככל שהוא יותר קשור לעולם הרוח, כן, כקטן שנולד. אבל בכל זאת, כבוד הרב, אותו צבע עיניים, אותו טריגליצרידים, אותו קולסטרול, אותו סוג דם. נכון, הם לא החליפו את הקרייזר ולא את הקדילק ולא את הלימוזינה. הם השאירו את הלימוזינה. אבל הנהג התחלף. הבן אדם זה לא הבשר שלו. יש תהליך, מי שלא מבין מה זה גיור, זה לא טקס כניסה לקיבוץ. יש פה איזו השתנות מעבר ממדבר לישראל. אם רבי יהודה הלוי אומר שיש חמישה רובדים בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי, יהודי זה אותיות יהוד כיוונפקי, יהוד אחרי זה היי, אחרי זה ישראל, אז הוא השתנה, זה מציאות אחרת. גוי לא יורש את אביו. גר שהתגייר לא יורש את אביו הגוי, אין לו קשר. תבין, אגב, אומרים לי, זה התנסות, לא, זה לא התנסות, זה מחייב אותנו בסטנדרטים גבוהים יותר. אנחנו מרחמים אפילו על בעלי חיים. נאצים אמרו, אנחנו הגדולים, הרגו וחיסלו את אח שלי הקטן, והפכו אותם לסבונים. עם ישראל, בבקשה, אתה רוצה להתגייר, כנס, בוא תיכנס לחברה שלנו, בוא תיכנס אלינו, אבל בבקשה, עם כל התנאים האלה. חלב אוכל של תינוקות. אנחנו נולדנו מחדש. חלב בגמטרי 40 גם כן. הם מביאים חלב, 40 זה זמן של יצירת הולד. תורה ניתנה ל-40 יום.
הרי עד 40 יום אי אפשר להתפלל על אם יהיה בן או בת כתוב.
בתוך 40 יום הוא עדיין פתוח. 40, הם, בגמטרי 41. אמא נהיית אמא בשעה הראשונה של היום ה-41. אם היא הפילה את העובר בשעה הראשונה של היום ה-41, הילד הבא כבר לא בחור. הבחור שלה נפל. הפילה אותו בשעה האחרונה של היום ה-40, לא הושלמו 40 יום, הבן הבא יהיה בחור עם פדיון הבן. הם, חלב, ראשי תיבות, חז"ל אומרים, המתמים כותב, להגיד בבוקר חסדך.
יפה, ישר כוח. כן. הרב יחזקאל מנת, הסיומת שלך על מנהגי החג עם הזווית שלך.
אז דבר ראשון, אני חושב שהתופעה המעניינת, שגם אנשים שרחוקים דורות שכבר, לצערנו, לא מקיימים מצוות בכל בית ישראל, אנחנו רואים שכל מה שקשור למטבח נשמר. זאת אומרת, חג הפסח, גם אנשים רחוקים, כולם יעשו ליל הסדר, בצורה כזו או אחרת, הרבה פעמים בצורה מעוותת, אבל אין כזה דבר לא לעשות ליל הסדר, כי זה קשור למטבח. ראש השנה, גם אנשים רחוקים מאוד, אנחנו יודעים שמאוד חשוב, באים לסבתא וכולי, אוכלים סימנים בעדות שונות, כיוון שזה קשור למטבח. יום כיפור נשמר, גם קשור למטבח, כי המטבח סגור. כל חג שקשור באיזשהו מקום לאוכל, גם אנשים...
כל חג שנוגעים במטבח, לטוב או למוטב, הוא ישתרש.
נכון. ומכיוון שכך, בבית סוכות, אנחנו רואים שאנשים רחוקים, אין להם שום דבר עם סוכות וכולי, אבל חג השבועות, מכיוון שהוא כל כך חשוב, אז כנראה כנסת ישראל מצאה לנכון... להשריש את זה גם דרך המטבח, שכדי שזה יישאר, בעזרת השם, לדורי דורות, איכשהו דרך ההוגת גבינה, גם אם לא דרך הבס מדרש. אבל אם נוסיף עוד מילה אחת ברשותכם, אז נראה לי שבאמת האהבה הגדולה...
טונות גבינה, הרי מדברים בפרסומים, כמה רשתות השיווק מכרו...
טונות של חיבורים, של כלל ישראל. כן.
טוב.
אהבת היום הזה, שמחת היום הזה... אז אנשים רוצים להביע את זה. ואני חושב שההבעה הזאת היא הן בקישוט והן באוכל והן בטרחה. זה פשוט הבעת אהבה גדולה, כל אחד בצורה שלו, באופן שלו, במקום שבו הוא נמצא, מביעים את החום ואת הרצון ואת החיבור הזה, מכיוון שאין כל כך דרכים מעשיות להביע את זה, אז מי שזוכה ללמוד לומד, וכל האחרים עושים את זה בכל מיני צורות, אבל כולם מכוונים על דבר אחד, זה היום שבו כפי שמלמדים אותנו חז"ל, כשקודש בריך הוא אחרי חטא אדם הראשון, אמר לו, ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשף השדה, החלו עיניו זולגות דמעות, אמר, אפשר אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כמובן שלא יטריד אותו התפריט, אבל הוא הבין שאחרי שנכנס בו יצר הרע, אז בעצם מה ההבדל בינו לבין חמור? הוא חתיכת חומר, והחמור הוא חומר, זה הולך על 4 וזה על 2, אבל עדיין אני וחמורי נאכל בבוס אחד. זלגו עיניו דמעות, אמר לו קודש בריך הוא, בני בזעת אפיך תאכל לחם. משמע מתוך הדברים האלה של המדרש, הפשט הוא שהקודש ברוך הוא מנחם את האדם הראשון, בזעת אפיך תאכל לחם. ואנחנו יודעים שבזעת אפיך תאכל לחם זו הכללה הגדולה. אבל אחרי שאנחנו יודעים מאידך גיסה, שבחג השבועות מקריבים שתי הלחם, כפי שהזכור קודם לכן, ושתי הלחם זה סולת תהיינה חמץ תיאפנה, ואף על פי שבכל השנה כולה לא נכנס פירור של חמץ לבית המקדש. ולמה? כיוון שחמץ זה שעור שבעיסה, ואין ראוי להכניס שעור שבעיסה לתוך בית מקדש. אבל כשעלינו וטיפסנו והגענו למעלה ההר, סימן הדבר שהיצר הרע הפך להיות אצלנו לא רלוונטי, בבחינת תתנסה מעל יצרך.
אז כבר אין מה לפחד.
וכשאני לא מפחד, אני יכול להכניס אותו לבית המקדש, ואני יכול לעשות את זה, ולכן הבזעת הפך תאכל לחם, הכוונה אותם שתי הלחם שיכנסו לבית המקדש, זו התקווה שלך, והשמחה שלנו סביב זה, כפי שאמרתי, הולידה הרבה מאוד מנהגים לעורר את החיבה ואת התשוקה ליום הזה.
יישר כוח גדול, הרב שלמה לוינשטיין, תחתום לנו ככה בזווית המנהגים.
אז ככה לגבי המאכלי חלב, רב מר שפירא מלובלין סיפר שכשהגיע לאמריקה ובימים ההם כמעט לא היה שומרי תורה, אז היה שם יהודי אחד שרצה להראות לו שהוא כן בסדר, אז הוא אמר לו, אני במשך כל ספירת העומר אוכל כל יום לביבת, גבינה, אני יודע איך קוראים לזה,
חלל, דלקלה, דלקלה.
דלקלה, אני יודע מה.
גביניה.
גבינייה. וזה, אני מתכונן בזה לחג השבועות. אז הוא שאל אותו, ואם פעם אתה שוכח? הוא אומר, אז מאז אני אוכל בלי ברכה. על ענייננו, מאכלי חלב.
זה הספיר, זה הספיר.
צלצה אליי פעם הרב מנחם מנדל פוקס מרמות ב'. הוא אמר לי, יש טעם אחד שאני חושב אותו, ואני לא מבין למה הוא לא כתוב בספרים. תדע לך, אם יש לך פה כוס מים שתית אותה, אין יותר. אתה יכול להביא אחר, אבל לא את זה. ואם לא שתית, יש לך למחר. ואם יש לך תפוח ואכלת אותו, אז מחר אין. ואם לא אכלת, אז גם יש מחר. יש רק מאכל אחד בעולם, שאם היום תשתמש, יהיה גם מחר, ואם היום לא תשתמש, מחר לא יהיה. מה זה? חלב. אם אתה לא חולב את הפרה, המפעל מפסיק לייצר. רק אם תאכל היום, יהיה גם מחר. אמר לי, זה מה ששייך לתורה. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. לכן, זה מתחבר גם לשאלה הקודמת, מה תפקידנו, אדם שהוא לא כל היום בבית המדרש, לא משנה כל היום, לא כל היום, אבל כל יום חייב להיות קשור לבית המדרש. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, אבל אם אתה בא ביום, אז גם ביום הבא זה נעשה יותר ויותר מתוק. ברוך השם שזכינו.
ישר כוח, זה הזמן קודם כל לומר תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות שזיכרתנו לעמוד כאן מפניכם. אני רוצה להודות באופן מיוחד לטכנאי שי פופסקי, הרבנים הגאונים, הרב שלמה לוינשטיין, הרב מנחם שטיין, הרב יחזקאל מנת, גוטיונטב לכולנו, בשורות טובות, סייעתא דשמיא.
תודה, חג שמח.
ישר כוח, גוטיונטב.